רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים.
הפודקאסט של דוקטור רועי יוזביץ'.
האם ניתן ללמוד בצורה שיטתית להיות יצירתי? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר יצירתיים בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להירשם וגם ללחוץ על הפעמון, אחרת לא תדעו שאני מעלה סרטונים חדשים. זו הזדמנות טובה להגיד שהערוץ הזה ממומן בעקבות אתם, הגולשים. ולכן, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להיכנס לחנות ולהסתכל על כל הדברים שיש לנו להציע לכם, בין היתר את הספר הצלחה בלימודים, כולל כל מיני דברים מטורפים, ואת הטרילוגיה, את כל הספרים. והיום יש לי את הזכות, הכבוד והעונג, לארח בן אדם שהוא אחד המומחים בארץ, ואולי בעולם, בנושא של חשיבה יצירתית, המצאתית, שיטתית, ירין קימור, והדבר היותר מעניין זה ש... זה אולי דבר שהוא עושה רק על הדרך, כי ירין קימור הוא גם כתב, וגם תחקירן, וגם במאי, וגם מפיק. בין היתר, הוא הפיק סדרה של 19 פרקים, שזה מטורף, על אנשים במצבים אבודים, סדרה של 7 פרקים על הנוקמים בנאצים, כתב 2 ספרים, פיתח ערכת משחק, שאני מניח שכולכם מכירים, שנקראת לצאת מהקופסה, עורך ומגיש התוכנית מבט שני, שזה לא רלוונטי לקהל שלי, כי יוטיוב אומר שהוא בין 18 ל-40, אז ירין, אני מתנצל. וחוץ מזה, זכיתי שהוא היה בין הממליצים על הספר שלי, וכשאני אומר שירין קימור קרא את הספר והמליץ עליו על ראש גדול, אז אנשים מאוד מתרשמים. אז ערב טוב, ירין קימור, מה שלומך?
בסדר גמור, לאחר פתיחה כזאת, זה הרגע שאני פורש בסיעי. תודה רבה לך, רועי, ונשתמע מתישהו.
האמת היא, אתה צודק, כי אחרי הפתיחה הזאת אני הולך לתקוף לך את הצורה, ואני רוצה להתחיל עם הספר שלך, בלתי אפשרי, אפשרי, אני מניח שזה ספר שיש ללא מעט אנשים, והספר הזה, אני רוצה לקרוא על מה שכתוב פה, על הקריכה, איך להשתחרר מקיבעון מחשבתי, כיצד לפתח את היצירתיות שבך. ובוא נתחיל, איך אומרים, עם שאלה קשה, קיבלת מספיק מחמאות. יכול להיות, ירין...
שיהיה ברור, אני לא חסין מחמאות, אתה יכול להמשיך בהן.
ירין, יכול להיות שאתה בעצם מחרטט? יכול להיות שחשיבה יצירתית, שיטתית, זה דבר שאי אפשר ללמוד? וכל השיטות המדהימות שאתה מראה פה, וכל הקטגוריות שאתה לוקח רעיונות יצירתיים ומחלק, ועוד מעט נדבר עליהם, על הקטגוריות האלה של הכפלה, חלוקה, החסרה וכולי, אלה רק קטגוריות בדיעבד? זאת אומרת, מהרגע שיש לי רעיון יצירתי, אני יכול לבוא ולהגיד, הוא שייך לקופסה הזאת, הוא שייך לקופסה הזאת, אבל זה לא דברים שעוזרים לי בתהליך של בתהליך היצירתי. בוא נתחיל מזה.
קודם כל, זה יכול להיות גם נכון. זאת אומרת, אין כל בעיה ללמוד מעצמך, או ללמוד מדברים שהיו כבר. זאת אומרת, בהנחה שאתה יכול לקחת דברים יצירתיים שלא הוסברו, שלא קוטלגו, וללמוד מהם ולהקיש מהם על הכלל, כדי לצאת מצויד בעצמך עם עקרונות שאתה יצרת, כתוצאה ממכנים משותפים שמצאת בין המצאות, שהומצאו סתם בגלל כישרון של אנשים, מה רע בזה? העיקר שאתה יוצא מצויד. אז ללכת וללמוד עקרונות שיכולים לשמש אותך בעתיד, אל מול בעיות בלתי פתירות, לא יגרמו לכך שיהיה לך מתי קסם של פייה, שכל מה שהיא נוגעת בו ישר הופך להיות זהב. אלא מה? הוא יגביר את הסיכויים שלך אל מול בעיות חסרות פתרון, כדי לתת לך ארגז חירום של עוד כלים, כדי לאפשר לך אופציה לפתרון. והאופציה של הפתרון מספיק שתשיג אחת מהן, כבר השגת יותר מאשר אלה שאומרים, אין דרך ללמוד יצירתיות כי היא תלוית כישרון בהשראה. אז קודם כל אני מלמד יצירתיות שיטתית, שאכן לוקחת מהרבה מאוד דוגמאות בעבר, שאני קטלגתי אותם, אני מודה באשמה, אני קטלגתי אותם על פי עקרונות ועל פי טכניקות ועל פי כלי חשיבה, כדי שנוכל ללמוד בהם לעתיד. אבל יותר מזה, כשאתה משתמש בביטוי מחרטט, אז אני א' מודה לך, ואני אומר שלו היו תולים אותך באשמת פרגון יתר במקרה הזה, היית מת חף מפשע, אבל יחד עם זאת, עניינית אני אומר, שאני אישית במו הביוגרפיה שלי, כלפי עצמי וכלפי יקיריי, הוכחתי שימוש בכלים האלה כדי לתרום להם בבעיות חסרות פתרון.
אני מניח שאתה מתכוון בין היתר למה שקרה ביום הזיכרון, אבל אני רוצה להגיע אל הסיפור המדהים הזה עוד רגע. אחד הבעיות, אולי אחרי שהתחלנו עם הפתיחה הזאת, ואני מקווה באמת שלא נעלבת, אבל אולי אחרי שהתחלנו עם הפתיחה הזאת, בסופו של דבר, אחד הדברים שמאפיינים פתרון יצירתי, זה התחושה של איך לא חשבתי על זה קודם, כן? אני חושב שזה מה שהרבה אנשים תופסים. והרעיון של פתרון יצירתי זה פתרון של שרואה את הבעיה בצורה אחרת. אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר, אולי הדוגמה המפורסמת ביותר, זה שכדי להגדיל את המחירות של משחת השיניים, בעצם הרחבנו את הפתח. זה משהו שכולנו מכירים. הדוגמה נוספת, שאתה קורא לו פה, אין לי אותה פה, אבל אני חושב שהיא נקראת הטרדה מינית, זה דוגמת הסבון. זאת אומרת, היה, אני רק, אתה יודע מה, אתה יכול לספר את הדוגמה הזאת, ודרכה אני אגיע?
ברצון, זה חלק מההרצאות שלי, אני דווקא בדוגמה הזאת משתמש בהרצאות. הייתה חברת סבונים שקרתה להם תקלה בארצות הברית, ונכנסה בועה של 25% אוויר לתוך לב הסבון וקפאה שם. ארגוני הצרכנים התנפלו עליהם, אמרו, השתגעתם, מכרתם אוויר במחיר של סבון, רימיתם את הציבור. מה החברה כזאת יכולה לעשות? להתנצל, לתת שני סבונים פיצוי? זה לא היה עוזר. מה הם עשו? העלו את מחיר הסבון. מצבו אותו בתור הסבון הראשון בהיסטוריה שלא תובע, שצף. הסבון הראשון שלא מטריד אותך מינית כשהוא הולך לאיבוד באמבטיה, כמו איזה קרפיון חלקלק, במקום להגיד איך נחיה עם הבעיה, איך נפתור אותה, אמרו, במה שפר עלינו גורלנו שזכינו בבעיה כזאת. זה דוגמה איך להשתמש ולמנף בעיה כדי לא סתם לחיות ולהסתדר איתה, אלא גם לפרוץ דרך, ובמקרה הזה גם להמציא מוצר חדש. אני כבר עשיתי את ההקשר, הנה לך דוגמה של עבודה יצירתית שלי, של שוקולד אברירי. מה זה שוקולד אברירי?
פחות שוקולד.
מחסירים ממנו שוקולד קודם כל, אז אתה מקבל פחות שוקולד, אתה מקבל יותר אוויר, אתה על האוויר הזה משלם יותר כסף, כי הוא יותר דיאטטי, יותר מיוחד, יותר קרנצ'י, וזה win-win סיטואשן, החברה חוסכת שוקולד, היא גם יוצרת איזשהו בידול, אתה מקבל פחות קלוריות, אתה מוכן לשלם על זה קצת יותר כסף, נגמר, תראה לי מישהו שהפסיד. אז זה אפילו בן דוד של הסבון. ואחר כך זה מגיע לעולמות נוספים של N מימד, הכוח של ה-N. במקרה הזה זה אוויר, אבל זה יכול להיות גם אחר כך חוסרים יזומים שאתה יוזם אותם בכוונה, כדי לאלץ את עצמך לחשוב אחרת אל מול אילוץ. והאילוץ, כידוע, הוא הרבה פעמים מאפשר פריצת דרך רצינית מאוד, כי אין לך ברירה, אתה חייב למצוא פתרון.
אז אני... רגע, אצלך יש איזה שום קולות?
לא.
אוקיי, זה כנראה אני שומע את זה מתוך המיקרופון, בסדר. מה שאני רציתי להגיד בעצם, מתוך מה שאתה אומר, ובאמת השאלה שנמצאת מתחת לפני השטח אומרת, אוקיי, בואו נגדיר יצירתיות, אבל לפני זה, ואולי זה יהיה יותר, אולי זה יהיה יותר מעניין, אני חושב שאחד העקרונות, זאת אומרת, גם מההרצאה שלך ומהספר, זה כל מיני עקרונות שאתה מתייחס אליהם לבעיות. אני אתן דוגמה אחת לצורך העניין, הוספה, כן? הוספה זה היה לג'ילט, הסכין גילוח היה לו שני להבים, עכשיו הוסיפו לו משהו ועשו את זה מח 3, כן? זאת אומרת, זה היה הוספה של איזשהו אלמנט, ובעצם יצרנו מוצר חדש. ואני זוכר שיאיר לפיד, לפני שהיו לו אספירציות להיות ראש ממשלה, כתב על מח 3 שפורסם שהפיתוח של מח 3 עלה איזה 20 מיליון דולר. אז הוא אמר שככה בטח זה היה לשיווק, וככה זה היה לפרסום, וככה זה היה למשרד יחסי ציבור, ועוד 20 דולר לשליח של הפיצה שאמר להם, אולי תנסו 3 להבים. כן? אז זה הייתה הבדיחה של יאיר לפיד. אתה יכול לתת לי דוגמה לעיקרון שהוא החסרה?
כן, אבל יותר מזה, קודם כל נדבר על המח 3, קודם נדמה לי שעכשיו כבר יש מח 4 ואולי יותר, אבל תראה איזה יופי, הוסיפו אפילו בשם, באימג' את המילה מח, מה זה מח? מה זה עכשיו מזכיר לנו? מהירות
הכל, 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 סליחה.
מהירות הכל. לא, אבל זה מזכיר לנו מטוסי סילון משוכללים, ככל שהמח יותר גבוה, המטוס יותר משוכלל, יותר מהיר וכל וכל. מה הקשר לסכין גילוח? אין קשר. אבל יש קשר באימג', המח, וואו, זה משהו אדיר במיוחד. האם יש באמת הבדל בין השלוש לארבע, או בין ארבע לחמש, או בעתיד אולי כבר 17? אין הבדל. יש גבול של סיבולת מסוימת לזיפים, שהם נכנעים כנראה במח 3 או במח 2 או במח 1, ומח 7 לא ישנה להם כלום. כך זו דעתי. יכול להיות שעכשיו יתבעו אותי תביעת דיבה מטעם... אני לא מוכן להגן על, על האמירה הזאת, אבל אני, ברור לי לגמרי שהזיף נכנע מהר יותר מאשר כל השכלולים והמצור שהוא נמצא בהם. אז בעיקר יחסי ציבור, בעיקר דרך של הבאה, פחות טכנולוגית ויותר דימויית. מה רע? בזה הרי משתמשים הרבה מאוד, הרבה מאוד בפרסום ובשיווק ובמחירות באימג'. אנחנו רוב החיים שלנו הרי צורכים דימויים. אני פעם עשיתי כתבה בכובע הטלוויזיוני שהזכרת, על כך שאין הבדל בין כל הספרייט, קינלי ועוד משהו, כי אנחנו צורכים את הדימויים שלהם. כשמכסים לנו את העיניים, אנחנו לא מרגישים את ההבדל, אנחנו לא מרגישים את ההבדל בין גלידה שוקולד לגלידה וניל, אתה יודע את זה, זה מגובה מדעית, לא בגלל שירין אומר את זה. ועוד הרבה מאוד הבדלים, לא מרגישים את ההבדלים, אנחנו צורכים, אפילו בסיגרות, אני לא יודע אם ישנת פעם, אין הבדל, נתנו לנהג מונית, שמעשן 40 שנה גולואז, שזה האימג' של הסיגריה הכי חזקה, ורויאל, שהיא הרבה יותר קלה וכל, הוא לא ידע להבדיל ביניהם. למה? כי אנחנו מעשנים דימויים, אנחנו צורכים דימויים, כל עוד אנחנו לא מקבלים את המידע שמכוון אותנו לאן שצריך, אפשר לעשות בנו מניפולציות ככל שירצה המפרסם. ובפרסום יש המון דוגמאות, אני גם נותן אותן בספר וכדומה. לגבי שאלתך, תזכיר לי אותה עוד פעם.
עכשיו, אחרי הסיפ... רגע, אז קודם כל, השאלה הראשונה שלי הייתה באמת...
אחסרה,
תגיד לי בבקשה, מה זה אחסרה? אבל אוקיי. אני רוצה שתדע שהשאלה הבאה שלי בתור כן. הולכת להיות, אוקיי, אולי עכשיו, אחרי שאנחנו כבר לתוך השיחה, ניתן לבקש את הבקשה הכל כך ברורה, אולי נגדיר מה זה יצירתיות בכלל. אבל בוא נתחיל אוקיי. מהאחסרה.
אחסרה. בעיקרון, אני רק אסביר קודם כל על מה מדובר, יש לך תרשים זרימה, ואתה בתוך תרשים הזרימה, שבדרך כלל מכיל שישה, שבעה אלמנטים עיקריים, אתה באופן יזום לוקח את אחד המרכיבים ההכרחיים ומשמיד אותם, כדי לראות מה יצא לך. To warm up the atmosphere דווקא על ידי החסרה, לא על ידי תוספת של ה-warming. ומה שקורה, תקח למשל דוגמה כיסא. כיסא, תרשים הזרימה שלו זה רגליים, מושב, מסעד, ברגים שמחברים, ואתה יכול להוסיף עוד קצת, נגיד, שתי פונקציות, גובה ונוחות, אוקיי? נגיד, שישה, שבעה. עכשיו, נגיד שאתה אומר, בוא נראה מה יוצא לנו מכיסא בלי רגליים. איפה הוא טוב? איפה פרצנו דרך עם כיסא בלי רגליים? אתה אומר, רגע, אני אוריד לך עכשיו את הכיסא שאתה יושב עליו, אתה תוכל לשבת, אבל זה יהיה לך פחות נוח. אני אומר, לא, איפה זה יתרון? ואז אתה מגלה, נגיד, שבים זה יתרון גדול, נכון? כי כיסא עם רגליים רועד לך, וכיסא בלי רגליים הוא מצוין. אתה אומר, בסדר, אבל זה כבר היה. ואז אתה אומר, נגיד שאנחנו עכשיו חברת כיסאות, מה נעשה? כיסא בלי רגליים שלא איבד את הגובה. ואז אתה אומר, מה זה יכול להיות? נגיד מושב באצטדיון, זה יכול להיות ארסל, גם כן מוצרים שקיימים. אפרופו השאלה הראשונה שלך, על זה שאתה ממציא את העבר ולא את העתיד. אבל אז קם מישהו ואומר, כיסא בלי רגליים, אולי ניקח את התינוק, ששוכב אי שם למטה על הסלקל, ומקבל רגשי נחיתות לכל החיים, בגלל שכולם יושבים ליד השולחן, ורק הוא יושב שם למטה בסלקל, ונעשה לו כיסא כזה שתופס את השולחן, ואז הוא יושב בעצם כמו כולם, אורח מכובד בדיוק כמו שאר האורחים, רק מה? אין לו רגליים לכיסא הזה שנתפס לו. המצא את המוצר חדש. יכול להגיד לי, המצא את המוצר חדש, אבל זה כבר הומצא, בסדר. אבל מישהו היה צריך להמציא את זה. והדרך היא דרך הפרובוקציה. כיסא בלי רגליים שלא איבד את הגובה שלו, ואין לו רגליים. עכשיו, תשאל אותי עכשיו, מה זאת ההגדרה של יצירתיות? שזה לכאורה כמעט בלתי אפשרי, אתה אומר, בוא נה, זה משהו כל כך מופשט, תלוי השראה, תלוי כישרון מולד, וכל וכל. אני מגדיר את זה בכל זאת. אחד, יצירתיות היא לקיחת שני אלמנטים שלא היו קשורים זה בזה, וקישורם ברמה שיוצרת גדול השלם מסך מרכיביו, זה דבר ראשון. ודבר שני, גילוי זוויות חדשות במשהו אחד שלא נראו בו עד עכשיו, ואתה רואה פה פתאום באותו אלמנט משהו חדש לחלוטין שלא ניכר עד היום. באופן כללי, הייתי אומר, כבר אמרתי מקודם, שזה לא מתי כסף, אבל להיות וזה ארגז כלי חירום, הוא נותן לך אפשרויות לכשנסתתמו כל האפשרויות האחרות על ידי חשיבה רגילה ואינטליגנטית. נגיד שהשתמשת בחשיבה רגילה ואינטליגנטית, והגעת לדד אנד, אין פתרון. פתאום יש לך עוד אפשרויות. ומספיק שהשתמשת בקצת מן האפשרויות האלה, ומספיק שפרצת קצת מהדרכים, אל מול בעיות אחרות שאתה אומר, גם אם החשיבה היצירתית אין לי פתרון, it's good enough, כבר היה שווה ללמוד את זה. ואני חי לפי זה. אני חי לפי זה, לא רק מטיף לזה מול קהל שומעי 3,000 פעמים עד היום, 350,000 איש בארץ ובעולם, אלא אני חי בזה של עצמי. ההישג הכי גדול שלי עד היום קשר בין ההרצאות בחשיבה יצירתית והסדנאות שאני מעביר, לבין עבודה הטלוויזיונית, אתה רמזת על זה מקודם, השתמשתי בכלי ההקצנה. ההקצנה זה שאתה לא יכול לפתור בעיה, תגדיל אותה. אל תגדיל אותה ב-30%, תגדיל אותה בעשרות אלפי אחוזים, כדי לאלץ את עצמך למצוא מימד שלא חשבת.
אז אני רוצה לספר, אז ברשותך, אני רוצה לספר את הסיפור. כי שמעתי את ההרצאה שלך לפני הרבה שנים, אבל תראה שאני עדיין בן אדם טוב.
נדע.
הסיפור הולך ככה. לפני כמה שנים הלכת עם צוות טלוויזיה לצלם איזשהו כתבה על איזשהו ילד, איזשהו חייל שנהרג, והילד הזה היה לו סיפור מעניין, הוא היה צייר, הוא היה לו איזשהו משהו, זאת אומרת, היה איזה משהו מעניין ויזואלי יפה שם. ואז אמא של ילד אחר, או אמא של חייל אחר שנהרג, אמרה לך, למה אתה לא עושה גם על הבן שלי איזשהו כתבה, וניסית לחרטט אותה בכל מיני עניינים, ואז היא אמרה, כי הבן שלי מצטלם פחות טוב, כי אין משהו לצלם אותו, כי הסיפור שלו פחות ויזואלי, ובסופו של דבר, גם אם ענית לה או לא ענית לה, בלב ידעת שהיא צודקת. אז אפשר לעשות כתבה על ילד אחד, ואפשר לעשות כתבה על ילד שכתב שיר, ואפשר לעשות כתבה על עוד 3 אנשים, אבל יש לנו 20,000 הרוגים, ואי אפשר. ואז מה שגרם לך להתחיל לחשוב, אוקיי, מה אני עושה עם כל אותם אנשים שאין להם סיפור שמצטלם טוב? א', זה בסדר מה שסיפרתי עד עכשיו, ואם זה כן, אז תיקח את זה מפה.
קודם כל, אתה זוכר את העיקרון, לא את הפרטים, זה לא חשוב, בעיקרון זה היה 2 בנים שנהרגו באותו יום בקיבוץ, ואז באה אליי אלמנה חדשה מאותו קיבוץ, ואמרה לי, תגיד, 2 זה, זאת אומרת, 1 זה לא מספיק טוב בשבילך, כי אתה רוצה 2, וגם יש לך ויזואליה, פה זכרת נכון, ואצלי הבן סתם מת, בלי שום הקשר ויזואלי, ואז באמת עלה הרעיון, אמרתי, זה קיר של 3 מטר שאני לא יכול לעבור, ואין לי תשובה לאישה הזאת. ואז פתרתי את זה על ידי 23,000 מטר, שזאת ההקצנה. מה שלא ייפטר ב-3 מטר, ייפטר ב-23. באתי להנהלת הטלוויזיה, הצעתי להם, ואמרתי להם, תראו, יש 23,000 חללי מערכות ישראל, תעשו רולר של 23,000 שמות על רקע של פרחים ישראלים ושירים עבריים, תעשו כבוד לכולם. אמרו לי, השתגעת, רולר זה תוכנית טלוויזיה? אמרתי בהקשר הזה, כן. 24 שעות? אמרתי בהקשר הזה, כן. אמרו לי, אבל מי יצפה בזה? אמרתי, 23,000 משפחות, זה למעלה מ-100,000 איש, וזה רק המשפחה הגרעינית. יש עוד 400,000 איש במשפחה המורחבת, כולל הבן דוד היחיד שהיה לי, שהיה קצין בקומנדו הימי. זה יחד 500,000, יש עוד 500,000 חברים, זה מיליון. פתאום הגענו למיליון צופים. מאז, 27 שנים, זאת מסורת קבועה, מדי שנה ביום הזיכרון, לפני כמה, שבוע, שבועיים היה יום הזיכרון, צפו בזה, כפי שצפו בזה לפני 27 שנים. זה התחיל לצערי, ב5-6 שניות, כי זה נכנס ב-24 שעות, אבל מדיים היו מספיק חללים, כדי שיצמצמו את המסגרת, והיום זה בסביבות 3-4 שניות, אבל מבחינת המשפחות זה עושה כבוד, זה עושה כבוד לכולם, אין הבדל בין אלוף לבין טוראי, אין הבדל בין דרוזי, צ'רקסי, מוסלמי, נוצרי ויהודי כמובן, אין שום הבדל, כל מי שתרם לביטחון מדינת ישראל מקבל את הכבוד שם. אולי יש הבדלים ופערים לצערנו בין החיים, אבל לפחות במוות כולם זוכים לכבוד שווה. ואני רוצה להגיד לך שלמרות שעשיתי סרטים וסקופים ופרסים ומה שאתה רוצה, בעיניי זה ההישג הכי גדול. וכשאני אחרי ההרצאה בא מישהו ואומר לי, תשמע, אתה לא יודע מה שזה עושה לי כשאני צופה בדבר הזה, בעיניי זה שווה את כל ההרצאה, בעיניי זה שווה כל מחמאה, כי באותו רגע אני מרגיש שעשיתי משהו בעל ערך אמיתי, שנשאר לאורך זמן ולא פצפוצים של סקופים שמתפוצצים אחרי יומיים או שעתיים.
אז מפה אני רוצה, ברשותך, א', זה באמת מדהים, אני חושב שגם אמרת שיש משפחות שקמות, שעושות שעון מעורר לקום בשלוש בבוקר, בדיוק, כדי בדיוק. לראות את הסיפור הזה, וזה כל מי שבפעם הבאה שאתם, החבר'ה ששומעים, שמקשיבים בפודקאסט, כל אחד שרואה את ה... שמגיע יום הזיכרון, תעבירו לערוץ 23, אני יודע שזה ערוץ שלא רואים אותו בדרך כלל,
היה 23, זה השתנה ל-26.
אוקיי. Okay. אני רוצה לתת לך את האינסייט שלי לגבי יצירתיות, אבל לפני זה אני אגיד לכם שאם מעניין אתכם לדעת עוד על השכלה אינטליגנציה, אתם מוזמנים להיכנס לחנות ולהסתכל על כל הספרים שיש, וגם להסתכל על כל דברים שאתם יכולים לקנות ולרכוש לספר החדש, הצלחה בלימודים שעוד מעט יוצא לאור. והספר הזה גם גורם לי להגיד או להגיע לנושא של יצירתיות. אני חושב שאחד המיתוסים שאתה מתמודד איתו, זה שיצירתיות קשורה רק לאנשים מסוימים, כן? אומנים הם יצירתיים. אבל תכלס, מדענים, מתמטיקאים, מהנדסים, אנשים שעובדים בטלוויזיה, לא כטלנטים, אלא באמת, אנשים יכולים להיות יצירתיים באלף ואחד דרכים. והייתי שמח לתת לך שתי הגדרות שאני אוהב לעבוד איתם לגבי יצירתיות, ומזה להתקדם. א', יצירתיות זה משהו חדש שהוא בעל ערך, והדבר השני, יצירתיות, זה למצוא את השונה בדומה ואת הדומה בשונה. ואני רוצה לקחת את שתי ההגדרות האלה ולהגיע לאחד הדברים שאני מתעסק איתם בספר החדש, הצלחה בלימודים, זה הרעיון של שני מצבי מחשבה. מצב שהוא פוקוס, מצב שהוא ממוקד. כשאתם פותרים בעיה בגיאומטריה, זה המחשבה שלכם. ומצב שהוא יותר מבוזר, דיפיוזד, מצב שהמחשבה שלכם מתפזרת. רוב האנשים חושבים שמחשבה של לימודים זה רק במצב שאתה ממוקד. אבל למעשה, זה לא ככה. אם אתה רוצה באמת לחשוב, אתה צריך לשלב את שני המצבים האלה. למה? כי מצב מפוזר או מצב שהוא מתפזר, זה מצב שרק הוא יכול לגרום לך לספוג תוכן חדש. יש אגדה מדהימה על תומאס אדיסון, שהייתי שמח שתגיד לי מה אתה חושב עליה, שהוא היה נתקל בבעיה קשה, הוא היה לוקח כדור ברזל ומנמנם, מתחיל לנמנם, ואיך שהוא היה מנמנם, הכדור היה נשמט, הוא היה מתעורר, כדי לתפוס איזה שהם תובנות מהרגע הזה, שהמחשבה שלו היא במצב של נים ולא נים כזה, של פוקוס לא פוקוס. אתה חושב הרבה, ואז אתה משחרר. לא סתם רעיונות טובים באים במקלחת, כי הם מאפשרים למחשבה שלך לנדוד בין מקומות שונים בראש, בין מחשבות שלא היה קשר ביניהם. מה אתה אומר על הרעיון הזה?
קודם כל, אני מסכים עם רוב הניתוח שלך, וכשהזכרת מקודם שאני מבין אלה שהמליצו על ספרך, אז לא המלצתי מטעמי נימוס, המלצתי מתוך זה שאני בהחלט מפרגן, ואני חושב שאתה איש מוכשר. לא קראתי את הספרים האחרים, זה עושה לי חשק. אבל באופן כללי, אפרופו אדיסון, אדיסון, אגב, לא המציא את הנורה בניגוד למה שאנחנו חושבים. כתבתי על זה ספר שנקרא, אז זהו שלא. 750 אמיתות מוחלטות ועובדות בדוקות שכולן לא נכונות, למרות שהן נקודות מוצא לחשיבתנו. חלק טריוויה, אבל חלק דברים שנוגעים לערכים ודברים שנוגעים לסיפורים היסטוריים. ההיסטוריה נכתבת על ידי מנצחיה. לפעמים המנצחים משתנים אחרי כמה מאות שנים, וגם העבר, שהוא לכאורה עובדה שלא ניתן לשנות אותה, גם היא נכנסת למסע ומתן על שינוי, ועוד כהנה וכהנה. אבל באופן כללי, דווקא מה שסיפרת על אדיסון עם כדור הברזל, הוא סוג של דבר שהוא לא כל כך שייך לתחום מה שאני מלמד. מדוע? הוא כן שייך לתחום הכישרון ותחום ההשראה. מדוע? משום שזאת שיטה באמת להוציא ספונטנית איזשהם רעיונות מרחפים שיש לך שהם כן תלויי כישרון, לא לחינם אדיסון החזיק את כדור הברזל בו בזמן ש-20 אלף אחרים יכלו להחזיק את אותו כדור ולהתעורר בבעתה ולא כל רעיון. אז זה כן תלוי כישרון. לעומת זאת, כשאני מדבר על יצירתיות שיטתית, היא שאתה יכול להיות יותר יצירתי ממה שאתה, אם אתה מצויד בכלים המתאימים, בין אם אתה יצירתי ובין אם אתה מרובע. גם המרובע יכול להיות פחות מרובע ממשהו, אם הוא לומד איך להיות יותר יצירתי, הוא לא יהיה מאוד יצירתי, אבל הוא יהיה יותר יצירתי ממשהו, והתחרות האמיתית היא אף פעם לא תחרות שלנו באחרים מי יותר יצירתי, אלא תחרות מול עצמנו, איך אנחנו נכניע את עצמנו. ואני לכן, למשל, כשאני מלמד באוניברסיטאות, בקורסים, אני אף פעם לא מוכן לתת מבחנים ביצירתיות. למה? כי נגיד שתלמיד שלא היה יצירתי, השתפר ב-90% כתוצאה מהקורס, ולעומת זאת, אחד מאוד יצירתי, השתפר ב-2%, והוא יותר יצירתי, קיבל, נגיד, ציון יותר גבוה. אז מי, למי מגיע ציון יותר גבוה? למי ששולט בכלים שנלמדו, או למי שמלכתחילה הגיע עם יצירתיות? אני לא מוכן להבחין בין אלה לאלה, לכן אני נותן עבודות ונותן ציון על שליטה בכלים שנלמדו, ולא על יצירתיות. אני, אף אחד לא סמני להיות זה שתהיה סמן לתת ציונים על יצירתיות. בכלל, לתת ציון על יצירתיות זה נראה לי דבר והיפוכו, שלא הייתי רוצה להיכנס למלכודת שלו, למרות שהיפוכים זה גם טכניקה בחשיבה יצירתית. בכל אופן, הייתי אומר כך, אני חייב לספר לך עוד סיפור אישי אחד, איך מיציתי טכניקה בחשיבה יצירתית לעזור לבן שלי, שאין לי דבר יותר יקר ממנו חוץ מהילדים האחרים. מה שקורה, יש לו תסמונת אסברגר, הוא על הרצף האוטיסטי. הוא סופר מוכשר, אני אתן לך דוגמה, כדרכם של אסברגריסטים מוכשרים, איזה הברקה הייתה לו בגיל 9, כאשר הוא בגיל 8 התחיל לקרוא ספרי רפואה, בגיל 9 הוא שאל אותי, אבא, למה אין סרטן בלב? אני רוצה לחקור את החלבון שמונע סרטן בלב, כדי להזריק אותו לשאר הגוף למנוע סרטן. לימים פגשתי את פרופסור תמר פרץ, ראש המחלקה האונקולוגית בהדסה, סיפרתי לה את הסיפור הזה, היא אמרה לי, תשמע, מתי הוא הגע את זה? אמרתי לה, כשהוא היה לפני 5 שנים, אז הוא היה בן 14, 5 שנים. היא אמרה לי, תשמע, אחד המחקרים המובילים בעולם היום זה למה כמעט אין סרטן בלב, אבל המחקר הוא בן שנה, והבן שלך חשב על זה 4 שנים קודם. ואז זה סוג של הברקה שיכולה להיות אך ורק מתמימות של ילד, הוא לא למד את היצירתיות בשום מקום, זה נבע מהסקרנות שלו, זה נבע מהכישרון שלו. אבל מה שקרה, אותו ילד סבל. סבל מהתעללויות רצופות, בגלל שהוא לא מכיר את הקודים החברתיים, מהילדים, גם בכנופיות וגם ביחידים, גם התעללויות פיזיות וגם נפשיות וכו' וכו'. ואתה כאבא חסר אונים. ואז החלטתי לעזור לו במשהו שאתה תבין אותו דווקא בגלל היותך הרקע של הקוסמות. שנינו הרי קוסמים. כל אחד משתמש בזה ב... אלמנטים אחרים. באתי לכיתה, שמתי 5 ילדים בלי להגיד להם אף מילה, כי אם הייתי על תקן מטיף, היו מתייחסים אליי בתור השמן הזקן והמקריח שמבלבל להם את המוח. במקום זה, הלכתי לפי מה שאני מאמין מאוד, וזה נוגע לספר שלך, הצלחה בלימודים, אני מאמין בלימוד חווייתי, שיוצר את הסקרנות, את המעורבות, את הפליאה, את הסקרנות, את החקר, ולא לימוד מטיף של לימוד בעל פה. שמתי 5 ילדים, באתי עם ידיים חשופות, ובלי להגיד אף מילה, הוצאתי מטפחת אדומה מרובעת מהאוזן של הילד האחד, אחר כך ירוקה מרובעת מהילד השני, וכחולה וכו', והגעתי לבן שלי והוצאתי אדומה ארוכה. ואז המשפט הראשון שאמרתי לילדים היה, מי הכי ירוק פה? אמרו לי הילד הזה. מי הכי צהוב? הילד הזה. מי הכי אדום? יש בעיה? יש אחד אדום מרובע, והבן שלי אדום ארוך. התחילו להתווכח ביניהם, סיכמו שזה הכי אדום ארוך, זה הכי אדום מרובע. אמרתי, תראו, לכל אחד מכם יש צבע שונה. גילי שונה פעמיים. הוא גם יותר אדום וגם יותר ארוך. גם יש לו אסברגר, והסברתי להם מה זה על הרצף האוטיסטי, אי הבנת קודים חברתיים. וגם, תראו איזה כישרון יש לו, וסיפרתי להם את הסיפור על, על הסרטן בלב. במה אתה שונה? אני שואל את הצהוב, הוא אומר לי, אני שחקן כדורגל מצוין, אבל יש לי בעיות של כושר ושל ריכוז. וכך הלאה וכך הלאה. כל ילד אמר במה הוא יותר טוב, פחות טוב. אחר כך הפנינו את זה לכיתה. אחרי 45 דקות סיימנו את השיעור. בלי עטפה, בלי מוסר השכל, בלי לקח, בלי שיעורי בית, סיימנו את השיעור. כל היחס כלפי גילי השתנה לחלוטין במשך 4 חודשים שנשארו עד סוף השנה. למה? כי הילדים לימדו את עצמם דרך החוויה ודרך הסקרנות ודרך הרגש. פליני אמר, כדי להיות מקסימום אובייקטיבי, אתה צריך להיות מקסימום סובייקטיבי. רק כשנגעת בסובייקט, ברגש של עצמך, נגעת גם ברגש האוניברסלי שיש לכולם. כשאני נעלב ואתה נעלב, שנינו מרגישים את חמיצות העלבון באותה צורה. אנחנו מביאים אותו אחרת, אתה תפנים, אני אחצין, אחד יתעלם, אבל אנחנו מרגישים את העלבון באותה צורה. ואז מה שקורה, הילדים חשו דרך ההזדהות שלהם עם החולשות שלהם ועם העלבון שלהם, או עם היתרונות שלהם והגאווה שלהם, הרגישו את מה שגילי הרגיש. התוצאה הייתה שהוא התחיל לכתוב שירים. הוא הוציא ספר שנקרא דבש מלכות, אפרופו הספרים שלי ושלך, דבש מלכות, איך הוא רדבה את הדבש מתוך המלכות שהוא חטף, כי זה בקוף.
אגב, למי שלא רואה, הוא כתב דבש מלכות כמו המלכה של הדבורים, אבל את המלכות הוא כתב בקוף, כמו דבש שאתה מקבל ממנו מכות.
בדיוק. עכשיו זה הפך להיות, הוא כיסה את כל ההשקעה, ואתה יודע יפה מאוד כמה קשה היום בספרי שירה לחסות את ההשקעה. הוא הציע מהדורה רביעית כבר, הוא כתב עוד שני ספרים, הוא משתמש בכוח של האסברגר שלו כדי למנף את עצמו בהרצאות ובמחירת ספרים ובכתיבת ספרי שירה, שמצד אחד זה בדם ליבו, מצד שני הוא גם מתפרנס מזה. עכשיו, זה שימוש במה, אפרופו שאלתך הראשונה, זה שימוש בכוח הבעיה כדי לפתור אותה. זאת שיטת הג'ודו, אתה משתמש בכוח היריב כדי להפיל אותו, אתה משתמש בכוחה של הבעיה כדי לפתור אותה, במקרה הזה הוא משתמש באסברגר, לא כדי לפתור, הוא לא יפתור לעולם את בעיית האסברגר, אבל הוא משתמש באסברגר כדי להקל עליו, כדי ליצור מזה יתרונות, בדיוק כמו שעם הסבון, במקום להגיד איך נחיה עם הבעיה, אז הם ינפו את זה ויצרו משהו חדש, גילי הפך להיות אסברגר גאה, הוא אומר, אני לא מוכן להתנצל על זה שאני אסברגר, אני לא מוכן שתרחמו עליי, אני עושה את זה מתוך גאווה, מתוך הכרה ביכולות שלי, ומתוך התמודדות עם הבעיות שלי. כשציינת מקודם את הסדרה גיבורים בעל כורחם, שעשיתי שזכתה בפרס רשות השידור, על ידי מיליון אנשים, זה היה לזה רק חלק, זה לא מצבים עבודים, זה איך הם יכלו למצבים העבודים. הסרט התחיל במצב עבוד, ומשם הייתה את ההתמודדות של אנשים מהשורה, לא גיבורים, איך הם התמודדו. ולכן זה קצת דומה לבלתי אפשרי אפשרי, שזה מה שאני עושה 25 שנים בהרצאות. כי הם עשו את
זה. אז אני חייב להגיד לך, סליחה, אני חייב להגיד לך שבאמת, אני פעם ראשונה שאני אומר את זה, רק הסיפור הזה של גילי כבר שווה את ההרצאה שלנו, והוא יפהפה, והוא באמת לוקח, אני לא יודע אם חשיבה יצירתית עובדת, אבל אני כן יכול אחרי השיחה שלנו להגיד, חשיבה יצירתית עובדת אצלך. זה כבר דבר יפה מאוד.
יפה, יפה.
אז בוא נתקדם, כי יש לי עוד הרבה שאלות לשאול אותך.
אגב, כשהייתי בסינגפור, רק קטנה, כשהייתי בסינגפור, אז דיברתי באנגלית שם, והאיש קשר אמר לי, תשמע, שמע את הסיפור הזה שסיפרתי לו, אבל זה לא היה בהרצאה שלי. אז אמר, ספר את זה, שרת החינוך של סינגפור תהיה שם, ספר את זה. אמרתי, אני לא מאומן בזה באנגלית, אני לא יודע, ספר. אז כעבור 10 דקות לאחר שסיפרתי לו, סיפרתי את זה באנגלית, וזה גרם לכך שהזמינה אותי 3 פעמים נוספות לסינגפור, רק בגלל מה שזה עשה לה, כך שזה עזר בשוליים אפילו לי, אבל ברור שכשאתה עוזר לבנך, זה הערך העיקרי, כן.
איזה יופי, אז באמת מדהים. בוא נתחיל, אם אני כותב חשיבה יצירתית באנגלית, אני אקבל כל מיני שיטות, אחת מהן זה הטריז, הרוסי המפורסם, השני זה ה-SLP, Small Little People, כל מיני שיטות שמנסות למצוא מתודות כדי לפתח או למצוא פתרונות לבעיות שהן בלתי אפשריות או בלתי פתירות. אני רוצה לשאול אותך, מה קווי ההשקה בין מה שאתה מדבר ובין שיטות שהיום אנחנו מכירים בעולם, כמו, אני אתן באמת את שתי הדוגמאות, ה-SLP מצד אחד והטריז הרוסית מהצד השני.
כמובן לא רק שני הדברים האלה, תכף אני אדבר על יותר, אבל באופן כללי הייתי אומר שהאמריקאים התרכזו יותר בממציא, בחקר מדעי של הממציא, של הסביבה הפסיכולוגית והסוציולוגית שלו. האירופים, באמצעות בעיקר בהובלת דה בונו, התרכזו יותר בתהליך של היצירה, והרוסים...
אדוארד דה בונו, 7 כובעי חשיבה, שכל אחד יש לו את ה-lateral thinking שלו, כן.
כן, כן. והרוסים שבאמת באמצעות אלטשולר התמקדו בתוצאה הסופית, הם אמרו לא מעניין אותנו, לא הממציא ולא תהליך היצירה, מעניין אותנו התוצאה הסופית, לקחו 40,000 פטנטים, חלבו מתוכם, זיהו בתוכם את העקרונות שונים, ואז מתוך העקרונות הללו הם חלקו אותם עם בני תמותה שלא המציאו שום דבר, אבל היה להם את העקרונות שהם יוכלו להשתמש בהם בעתיד, אל מול בעיות שהם עומדים מולם, בין אם ברמה האישית, הארגונית, הטכנולוגית, מה שאתה רוצה. אז זה באשר לשיטות האלה, ויש כמובן בשולי המיינד מאפינג וכל מיני שיטות נוספות. אגב, אל מול הספק שאתה הבאת בתחילת שיחתנו לגבי השימוש העתידי בטכניקות כאלה, ואני לא מסכים איתך בעניין הזה, ואני גם נימקתי מדוע, אבל אני כן אחלוק איתך אכזבה מסוימת שיש לי, שלאחר 25 שנות שבהם השכלתי את עצמי בכל שיטה שקיימת בעולם, ואני מתפרנס מזה. אני קצת מאוכזב מזה שבסופו של דבר גם זה מגיע לסיום. זאת אומרת, לאחר שאתה ממצא, התחושה היא, היית רוצה מאוד ש-the sky is the limit, שאין גבולות, שהכל פתוח. אתה מגלה שגם בחשיבה יצירתית בסופו של דבר, אנחנו כלואים על ידי סורגי אופקנו. אנחנו חושבים שהשמיים הם הגבול, אבל השמיים הם אופק, אופק מאוד מוגבל. ואנחנו כלואים על ידי האופקים שלנו. איפה אני רואה את זה? אתן לך דוגמה. אני נותן תרגיל, למשל, בסדנה, אני אומר, תארו לי חייזר. חייזר. אז אתה אומר ישר, כמובן ישר אתה מקבל כמובן איטי עם כל מיני אנטנות, או צורה של איטי, מטר וחצי כזה, וכו' וכו'. אני אומר, לא, תגידו לי, חייזר לא יכול להיות שידה עם ארבע מגירות ושלושה כפתורים צהובים ואחד ירוק? בוא נשתגעת, ככה נראה חייזר. זאת אומרת, אפילו לחייזר בדמיון שלנו יש תקן. אבל גם הדוגמה שלי שנועדה לאתגר אותם, גם היא מרובעת. כי גם אני לקחתי שידה עם שלושה כפתורים וכו' וכו', ולא הצלחתי לשבור את הגבולות של עצמי. זה בערך כמו השאלות מה יש מעבר לאינסוף. זה בערך כמו השאלות מה קדם לביג בנג, או בלשונך נגיד נקרא לזה, ויהי אור. מה קדם לה ויהי אור, אנחנו לא יודעים. וזה לא, אתה לא צריך להיות דתי לצורך העניין, כי בעיניי הביג בנג ויהי אור זה אותו דבר, זה שני דברים שאנחנו לא יודעים, שברו את העולם. אחד זה כאילו לשיטה המדעית, והשני זה כאילו לשיטה הדתית. אבל אין לנו מושג מה קדם, מה חולל את העניין. אחד אומר אלוהים חולל, השני אומר הטבע חולל. מה חולל? מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו קטנים מדי בשביל זה.
יש דברים שלעולם לא נדע, ויש דברים שנדע, אבל לעולם לא נבין. אני תמיד אומר שמבחינתי, אחד הדברים הכי לא מובנים במתמטיקה, זה שאם תיקח את הסכום של הסדרה, אחד, ועוד אחד חלקי שתיים, חצי, ועוד אחד חלקי שלוש, שליש, ועוד אחד חלקי ארבע, ועוד אחד חלקי חמש, ועוד אחד חלקי שש, עד האינסוף, תקבל אינסוף. הסכום הזה יגיע למספר שהוא מעל מיליארד וטריליון ולכל דבר. לעומת זאת, אם תיקח את הסדרה, אחד, ועוד 1 חלקי 2, ועוד 1 חלקי 4, ועוד 1 חלקי 16, תגיע ל-2. אנחנו לא מבינים את האינסוף, אין לנו שום הבנות בדברים כאלה, ומה שאתה אומר לפי דעתי הוא מאוד נכון, אני רוצה, הדוגמה שאני אוהב לתת לדוגמת החייזר, זה שהרי פוטר, כשאני אומר את השם, לא ניתן לדמיין בעולם המערבי היום משהו שהוא לא דניאל רדקליף. זאת אומרת, באיזשהו מקום הסרט, ואני חושב שאולי, זה הדוגמה, בדרך כלל, הדמיון שלנו היה בלתי רגיל, ואני חושב גם שכל אחד שראה את הארי פוטר אחד, את הסצנה של הקווידיץ', כן, של משחק שבו משחקים סוג של כדורגל עם מקלות מטטה, זה היה יותר יפה ממה שהוא דמיין. ואנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו, קשה לנו לדמיין משהו שהוא מעבר, עם כל ה-CGI, עם כל הטכנולוגיות, אנחנו לא יכולים, אנחנו באמת, כמו שאמרת, נמצאים באיזשהו לימיט. אנחנו לא יכולים לפרוץ את עצמנו. אחד הדברים שאני ניסיתי בזמנו לעשות זה לכתוב איזשהו מאמר על הקוסמים. אני אתן דוגמה שאנשים יוצאים מהקופסה, הם נכנסים לקופסה אחרת. אני אתן דוגמה פשוטה. כשאני אומר לך לחשוב על צבע, רוב האנשים יגידו אדום. זה משהו שכולנו מכירים. כשקוסם אומר לך לחשוב על צבע, ואני לא אזכיר פה שמות, רוב האנשים יגידו כחול, וזה נמצא בספרות שלנו, כן? יש ספרים שמתעסקים. למה אצל קוסמים הצבע הוא כחול, ואצל אנשים רגילים הצבע הוא אדום? כי כאשר קוסם מבקש ממך משהו, אתה אומר, בא לך אדום בראש, אתה אומר, לא, אני אחשוב מחוץ לקופסה. אבל אתה יוצא מהקופסה ונכנס לקופסה אחרת. והתחלתי לכתוב מאמר שנקרא The Other Box, הקופסה השנייה. זאת אומרת, גם כשאנחנו יוצאים מקופסה אחת, אנחנו מיד נכנסים לקופסה אחרת. הטענה שלי הייתה שלאורך 100 שנים, קוסמים תמיד חקרו את הקופסה השנייה. כן, סליחה.
אני רק רוצה להתייחס לשני דברים שאמרת, ואולי כאילו בפינג פונג להחזיר לך ולהגדיל. אחד, לגבי הקופסה, כשאתה נמצא מחוץ לקוביה, כמה פאות אתה יכול לראות בו זמנית?
שלוש פאות.
שתיים, או נגיד שאתה נמצא קצת מעל, אז שלוש. כשאתה נמצא בתוך חדר, בתוך קופסה, כמה פאות אתה יכול לראות בו זמנית?
בו זמנית ממש, גם שלוש.
שניים הצידה, שניים הצידה, שניים משם, אחד מלמעלה, אחד מלמטה, הרבה יותר. זאת אומרת, במקרה הזה יש אפילו יתרון להיות בתוך הקופסה. אבל לגבי הדוגמאות שנתת עם האינסוף, אני בסדנאות נותן את זה קצת אחרת, לא יותר טוב או פחות טוב, אמרת לך, אין תחרויות, תמיד בנוסף. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, עד אינסוף. ושתיים, ארבע, שש, שמונה, עשר, עד אינסוף, איזה יותר ארוך? איזה רצף יותר ארוך? אחד הוא ארוך פי שניים מהשני, אז יש אינסוף ארוך ואינסוף קצר? לא. שנינו יודעים, וכך לימדו אותנו, שאינסוף זה אינסוף, וזה בעצם שני האינסופים האלה, זה אותו אורך. אנחנו לא יודעים מהו האורך, אבל אין אינסוף ארוך ואינסוף קצר. אבל אנחנו רואים, איך זה יכול להיות? הרי באינסוף הקצר יש פחות מספרים מאשר באינסוף הארוך. זה כבר מעבר לבינתי. אני נותן את הדוגמה הזאת ואין לי מושג מה התשובה על הקריאת תיגר הזאת.
אגב, אני רק אגיד, כי יש לי כמה מתמטיקאים שהולכים לשמוע את ההרצאה, מה שירין מתכוון, הוא לא מתכוון לזה, אני פשוט אפרש את מה שירין אומר, יש רמות באינסוף. זה באמת נכון שכל המספרים, אם אני אקח את המספרים הטבעיים או את המספרים הזוגיים, למרות שיש פי שתיים מספרים דפיים ממספרים זוגיים, זה אותו אינסוף, זה א' אפס, זה עוצמה. אבל אם אני אקח את כל המספרים הרציונליים בין אפס לאחד, אני אקבל אינסוף שהוא גדול פי אינסוף מהאינסוף הזה. זאת אומרת, יש פי אינסוף מספרים בין אפס לאחד, מאשר כל המספרים הטבעיים, אבל כמו שירין אומר, זה לא מובן. אני רוצה...
יו, אבל עוד דוגמה, עוד דוגמה, למשל, אתה ואני למדנו בתרגילים שנתנו לנו בתיכון, אולי אפילו ביסודי, שרכבת יצאה מחיפה לנהריה ב-100 קמ"ש, וכנגדה יצאה רכבת מחיפה לתל אביב ב-100 קמ"ש, מה המהירות היחסית בין שתיהן? והתשובה היא 200. ואז אתה אומר, רגע, פנס אחד לשם במהירות האור, ופנס אחד לשם במהירות האור, מה המהירות היחסית ביניהם? לפי מה שלימדו אותנו, זה צריך להיות 600 אלף קילומטר בשנייה. אבל אנחנו יודעים שאין דבר כזה, ולכן 300 אלף ועוד 300 אלף לשם שווה 300 אלף. אני אומר את זה, אני מבין? לא. אומרים לי, אבל כן, זה מתמטיקה של מספרים גדולים, חשבון אינפיניטסימלי, יכולים להגיד הרבה דברים. אני לא מבין איך עם הרכבות זה 200 קילומטר לשעה, 100 ו-100 זה 200, ואיך זה ב-300 אלף ועוד 300 אלף שווה גם כן 300 אלף.
ואתה יכול גם להגיד לזה. אני לא מבין איך איינשטיין הגיע לזה, במה שנקרא גדנקן אקספירימנט, בניסוי מחשבתי בכלל, מבלי להפעיל שום ציוד במעבדה. איך רק ניסוי מחשבתי היפותטי הביא אותו לאחת מהיסודות הגדולים ביותר של המאה ה-20?
אבל הנה, הדמיון שלו עם המגלשה, הוא הגיע לעניין של עיקום, עיקום קרן האור דרך מגלשה, של מישהו גולש על מגלשה וכו' וכו', שזה באמת הפעלה של הדמיון, שהוא לא קרא לזה כלי, אלא זה היה הכישרון שלו, הדמיון שלו, העובדה שהוא הרשה לעצמו, אתה יודע, לקבל מקורות השראה שהם לא מתמטיים ולא פיזיקליים, ועשה את מה שעשה, והגאונות שלו מככבת עד היום. אבל החוכמה ביצירתיות, אני חושב, זה לא להסתמך על גאונות. אני לא חושב שפיקאסו או ליאונרדו דווינצ'י ידעו ללמד איך להיות פיקאסו וליאונרדו דווינצ'י. גם אני לא יודע איך ללמד.
אגב, לנו יש סרטון בערוץ על זה שפיקאסו היה נוכל. אבל זה כמו סיפור אחר. לנו יש סרטון בערוץ על זה, על זה שפיקאסו היה נוכל. אני אשלח לך אחרי זה.
כן,
אבל,
למה?
אבל, 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 אבל זה באמת נכון. דווינצ'י לא היה יכול ללמד להיות דווינצ'י, יש משהו שהוא באמת אינרנטי או אינטרינזי, אבל אני חושב שבאמת, מה שאני מביא מהשיחה איתך, אתה לא תהיה דווינצ'י, ואתה לא תהיה מיקאל אנג'לו, וזה בסדר גמור.
גם אין לי אומרה כזאת.
מה?
גם אין לי אומרה כזאת.
אבל אתה
יכול... לא, גם אם יכולתי להיות, גם יכולתי להיות באיזה הסתדרות מיוחדת של הכוכבים, לא הייתי רוצה להיות. א', אני רוצה להטביע את טביעות אצבעותיי על חיי. גם אם היה מדובר בטביעות אצבעות של גאונים כאלה, לא הייתי רוצה, הייתי רוצה להיות ולהסתפק בעצמי, וההסתפקות בעצמי בטביעות האצבעות שלי, ברק שביל דרכו רגליי כמאמר רחל, הייתי רוצה להרגיש את העשב הרמוס מתחת לשביל החדש שאני כובש. הייתי רוצה לשמור על הזיק שלי בעיניים, הייתי רוצה להדליק זיק בעיניים של האחרים שהוא אחר משלי. הייתי רוצה להצדיק את קיומי לא על ידי היותי דופליקט של אחרים על אין כלום עצמם, אלא להיות אקזמפלר אמיתי, עותק אחד. והעותק האחד הזה יכול להיות גם עותק שלא יפרוץ דרכים, שלא ימציא את החשמל, שלא ימציא את הגלגל, אלא נגיד יפעל פעם אחת לטובת הבן שלו כמו שאני פעלתי, ועל כך גאוותי שיפעל פעם אחת להבדיל אלף אלפי הבדלות בעניין החללים שסיפרתי לך, ובעיניי עשיתי את שלי בתחום היצירתי, ויש כמה עוד דוגמאות נוספות.
אני רוצה לספר סיפור, ירין, שאתה סיפרת לי לפני 10 שנים, ואתה לא מספר בהרצאות שלך, אבל אני מרשה לעצמי לספר. מי ששומע עכשיו את ירין, רואה שיש לו שפה יפה ועשירה, ומילים ומשפטים מנוסחים, וככה משפטים שהם כמו ספגטי, ומי שאוהב עברית נהנה לשמוע את ירין. וירין סיפר לי לפני 10 שנים, שבאחד מההופעות הראשונות שלו, שהוא עבד עם ה... או שהוא הייתה לו הופעה באנגלית, ובעצם הקהל לא דיבר אנגלית. אז אני מקווה שאתה לא כועס על הסיפור הזה. והוא בעצם היה לו מתרגם, שתרגם את זה, אני חושב, לסינגפורית או לטיואנית, או לזה משהו שם במזרח, והוא ראה שהוא לא יכול, עם המתרגם הזה, מכיוון שהקהל לא מדבר אנגלית, הוא לא יכול לקחת את המשפטים האלה. וזה גרם לך לחשוב על ההרצאה שלך בצורה אחרת לגמרי. זאת אומרת, הייתה לך תובנה שונה לחלוטין על ההרצאה, once היית צריך לסדר אותה במשפטים קצרים. זאת אומרת, כמו שהיינו אומרים, כמו שהרעיון של פיינמן, כן, להבין נושאים קשים, תסביר את הבעיה לילד קטן, תנסה לעשות ארטיקולציה, זו מילה שאני מאוד אוהב בתוך הערוץ, תנסה להסביר את הבעיה משפט אחרי משפט. אתה סיפרת לי לפני 10 שנים, ואני עדיין רץ עם הסיפור הזה, שזאת הייתה חוויה מכוננת עבורך. אתה יכול להגיד על זה איזה מילה?
כן, יותר מזה, אני חייב להחמיא לך, כי אני שכחתי את הסיפור הזה. כשהתחלת לספר, חשבתי שאתה מתכוון למשהו אחר, וזה כל כך נכון, כי באמת, זה היה בסין, 200 מנהלים של חברת ענק, ובאמת אני הרגשתי שאני צריך להגיד משפט מסודר כדי שהמתרגם יתרגם אותו. אני לא יכול להיסחף לאיזה הסבר של 4-5 דקות, כי הוא לא יודע איפה אני. ואז פתאום הייתי צריך לבנות משפטים עם התחלה, אמצע וסוף, של 15-20 שניות. וראיתי כי טוב, אז איבדתי את הלוליינות המילולית, ואני חי על חרבי המילולית, ואיבדתי גם את החרב הזאת. אבל הרווחתי סדר וניקיון וקומוניקציה, שזאת הייתה המטרה. עכשיו, שמתי לב שזה מאלץ אותי לחשוב מראש על התחלה, אמצע וסוף, לנקש את כל העשבים הלא שוטים, לפעמים הם יפים, ולהישאר נאמן למטרה. שם זה עבד. אבל אני רוצה לספר לך קוריוז אחר, נחמד נורא, שהרציתי בהרווארד, בדיבייט נגד עורך חדשות החוץ של עיתון אל הארם, שהיה עיתון, שהיה, אולי עדיין, אנטי-ישראלי חריף, בתקופה של חסנין הייקל, שהיה מאוד אנטי-ישראלי, ואני צריך להתמודד מולו, והוא ידע אנגלית יותר טוב ממני. בשלב מסוים, הוא אמר איזה משפט שרציתי להתנגד לו, ותמיד אומרים, אל תתרגם מעברית, נכון? זה לא טוב. ואז רציתי להגיד, אל תגזים. אבל זה לא היה don't exaggerate, זה היה משהו אחר. לא ידעתי בדיוק איך להגיד את זה, אז אמרתי, you can kill a man, but you don't have to drink his blood. ואז אנשים באו אליי, אמרו, בואי נה, מאיפה יש לך את האנגלית השייקספירית הזאת, לורנס אוליביה, you can kill a man, but you don't have to drink his blood. לך תגיד להם שזה היה תרגום מגולני, של בואי נה, אל תשתה את הדם שלו. אבל פעם ראשונה שתרגמתי סלנג מגולני,
מי ידע שסלנג מגולני זה באמת אנגלית שייקספירית? זה הסיבה שלא
מבינים. אף אחד לא ידע את זה, כן.
אגב, אני מזכיר ששייקספיר באמת כתב בסלנג, בסלנג של המאה ה-16, אבל בסלנג. תקשיב, הרעיון הזה הוא מדהים, והוא מביא אותי לבאמת, אחת הבדיחות שאני הכי אוהב, ששני סופרים, אחד מוצלח מאוד ואחד פחות, נפגשים ביריד, ואז הסופר הלא מוצלח, בא למוסך, אומר לו, תן לי טיפ, תגיד לי, איך אתה כזה מוצלח? אז אומר לו, הסופר המוצלח, איך אתה כותב? אז הסופר הלא מוצלח אומר, תקשיב, רק שאני בשיא היצירתיות, רק שאני בתוך המוד, בזון, אז אני כותב. אומר לו המוצלח, אתה רואה, זאת הבעיה שלך. אני, אומר המוצלח, כותב כל הזמן, אבל בשיא היצירתיות אני מוחק. וכאשר אתה מגיע למקום שאתה לא יכול להוריד, אתה מגיע להרצאה שאתה לא יכול להוריד ממנה, הגעת לפרפקשן שלך. ואני רוצה, דווקא בגלל שאתה כל כך מלעד במילים, וזה היה לא כל כך קשור לשיחה שלנו, אבל זה כן קשור, ומכיוון שאתה מספר סיפורים, ומכיוון שאני חושב שאחד הסיפורים, אני לא יודע, אני לא ראיתי את הסדרה על אנשים עם הבלתי אפשריים, לפני 10 שנים, תראה עד כמה השיחה שלנו השפיעה עליי, כן, סיפרת כן. לי סיפור שהפך לי את הראש, על אישה עם דולפין. והסיפור הזה פירק לי את הראש. והשאלה היא, האם אתה יכול לתת לי איזה, או לתת לנו איזשהו סינופסיס כזה, של סיפור בלתי אפשרי, 1,000 לילה ולילה, שקרה לפני כמה שנים במדינת ישראל, ויש עליו מעטה חשאיות שאף אחד לא יודע כלום, וממה שאפשר לספר, סיפור בלתי אפשרי לגמרי.
אז תראה, אם אתה חותר על ידי הסיפור הזה לסיום, אני אחרי הסיום הזה, שהוא באמת סיפור דרמטי וזאת בחירה מצוינת שלך, אספר עוד סיפור אישי קטן על הבלתי אפשרי באמת, על איפה אני מעריך את הדברים שכן נותנים מכה לכל השיטות שלי. ואז, מצוין, פתחנו בהבעת ספק שלך, ומסיים במכה שאני נותן לעצמי.
כן, אבל לפני נהדר, אהבתי.
יפה. אתה רואה, אנחנו יצירתיים תוך כדי השיחה על יצירתיות. יום אחד נמצאה הגופה, אני מספר על סיפור דוקומנטרי.
אני רוצה רק לחדד, מה שהוא מספר, מה שנקרא מעשה אמיתי שהיה באמת, והוא מספר את זה מהכובע העיתונאי, תסריטאי, בימאי, של מעשה אמיתי, מה שאתם שומעים היה באמת, וזה הפך לי את הראש, שימו לב, לפני 10 שנים, תראה עד כמה השיחה איתך משפיעה עליי, כל כך הרבה דברים, אני זוכר 10 שנים.
הייתה אישה שגופתה התגלתה תלויה בחוף הים ליד הדולפינריום בתל אביב, בת 54, תיירת מארצות הברית, פעילה באיזה ארגון ירוקים כזה למען זכויות הדולפינים, והמכון הפתולוגי קבע התאבדות, המשטרה סגרה את התיק וקבע התאבדות, יצא איזה קוקוית כזאת שנלחמת למען הדולפינים, שהתאבדה כתוצאה מצער על גורלם, 30 מילה בעיתון, סוף סיפור. משם, כשזה הגיע לידיי, ביליתי 16 שנים, התחקיר הכי גדול שהיה אי פעם, לא רק בישראל, אלא בעולם כולו, 16 שנים ישבתי על הסיפור הזה, עשיתי גם דברים אחרים, אבל על הסיפור הזה ישבתי 16 שנים, שבמסגרתו התגלו הדברים הבאים, רק ירי מהמותן של כמה פרטים. המוזרה הזאת הייתה דן 5 בקראטה, מומחית בפרשר פוינט, שזה שיטת הרג בנקודות לחיצה בלי מכות.
מי שראה את קיל ביל, את הסצנה הסופית בקיל ביל, זה זה?
נכון. היא הייתה צלפת מיומנת, היא הייתה מומחית בחומרי נפץ, היא הייתה מאמנת בחירה ביחידה הסודית של ארצות הברית לשימוש בדולפינים למטרות צבאיות, היא התמודדה מול אנשי KGB פה, שהיו פליטי היחידה הדומה בברית המועצות בשעתו, שגם להם הייתה יחידה סודית לשימוש בדולפינים למטרות צבאיות, כולל מטרות רצח. היא הייתה מאמנת היחידה המיוחדת למלחמה בטרור של סעודיה, אישה, מאמנת של גברים בסעודיה, עד כדי כך היא הייתה נפלאה, לא הייתה חותמת כניסה שלה לישראל, היא הכניעה את המדריך הראשי של היחידה למלחמה בטרור של ישראל ב8 שניות, היא בטקס ההשקבה שלה, טקס ההשקבה שלה ארגן וויליאם קולבי, ראש ה-CIA לשעבר.
טקס ההשקבה שלה
שמה? העבירו את גופתה לשם, הוא ארגן את זה, כשהוא נשאל מה הוא עושה שם, הוא אמר, when birds of a feather flock together, זאת אומרת, קורצנו מאותו חומר. כשראיינתי את ראש המוסד, הוא אמר, היא הייתה מטה הרי של שירות הביון הישראלי, היא הייתה קשורה לארגוני השיעים בלבנון, היא הייתה מעורבת בהמון המון מבצעים בכל העולם שנגעו לסיפורים אחרים שלא ניכנס אליהם עכשיו. בסרט הזה הראיתי שהמכון הפתולוגי שיקר, שכל הדוחות וכולי היו נגועים בשקר, שכתוצאה מזה גם המשטרה לא אמרה אמת, שהייתה קונספירציה שלמה, ובסופו של דבר העליתי 9 תסריטי רצח כמו ב10 קושים קטנים, כשתסריט הרצח האחרון הוא אופציית ההתאבדות שלא נשללה. אני מניח שאם הייתי בערוץ 2 היינו עושים תחרות שכל אחד יצביע בעד איזה סוף הוא רוצה, אבל אנחנו הבאנו נקי לגמרי, כל סוף מתועד לחלוטין, עם עדויות מדויקות. זאת הייתה הופעה למשל לראשונה של איש צללים של ה-CIA, אלה שה-CIA מקים חברות קש, ולאחר מכן הם מקימות חברות קש. ואז בסופו של דבר, אם המבצע מצליח, אז הכל בסדר, הוא מקבל את הצ'ק. אם המבצע נכשל, אז אין תביעות אצבע, אף אחד לא ידע שה-CIA מה היה. פעם ראשונה אי פעם שהתראיין איש צללים כזה של ה-CIA on camera. הוא היה פשוט חולה בסרטן, אז הוא כבר דיבר חופשי. והיו דברים מעניינים מאוד, כי אתה לא מאמין כמה כוחות פועלים מאחורי הקלעים, כדי ליצור לנו מציאות שאנחנו חושבים שאנחנו ממציאים אותה. אתה כקוסם ואני כקוסם קצת יודעים את זה. אנחנו יוצרים הרבה פעמים, כשמישהו אומר, תראה לי קסם, הוא לא יודע שאתה עבדת יומיים, כדי שהוא יגרום לך, כדי שתגרום לו, שהוא יבקש ממך באופן ספונטני קסם, ברגע שהוא כבר ביקש.
ושתגיד לו, עכשיו, אין לי, באמת, אתה יודע מה, תבין את החבילה משם, אולי.
משהו כזה, כן. ואנחנו בעצם יוצרים מציאות של מאחורי הקלעים, מתבססים על כל הדברים שאני עושה בחשיבה היצירתית, על הנחות יסוד לא נכונות, על שכפול דפוסי עבר שאנחנו בתמימות חושבים שהעתיד וההווה הם שכפולים שלה, על קישור לא נכון בין סיבה לתוצאה, שלפעמים הסיבה היא תוצאה והתוצאה היא סיבה, ולפעמים הדברים אינם קשורים כלל ועיקר, ועוד כהנה וכהנה. כל הנושא של חשיבה זה מאבדת חשיבה, זה טיפול 10,000 למוח, בזה אני עוסק, בגלל זה אני כל כך נלהב מזה. ופה ושם אני גם מצליח להמציא דברים, פה ושם אני מצליח לייצר דברים חדשים אצל אחרים, שזה סיפוק גדול מאוד, כשבאים אליך אנשי הייטק ואומרים, תשמע, המצאנו משהו שאני לא מבין בו, אבל אני הייתי מן הנפץ הראשוני שיצר את, וחולל אולי את שרשרת הניפוץ בהמשך, שהביאה להמצאה, ואין דרך למדוד בדיוק את התפוקות, איפה אני, איפה האחרים, אבל כמאמר ניוטון, הסיבה שראיתי למרחוק היא בגלל שעמדתי על כתפיהם של ענקים. אני בחשיבה היצירתית לא המצאתי כלום. אני למדתי את כל השיטות שקיימות בעולם, ואחר כך הוספתי במעט את המעט שאני יכול לעשות, לא בגלל שאני צנוע, אלא בגלל שלקחתי איזושהי שרשרת של אנשים גדולים שהיו לפניי, והצלחנו להוסיף את טביעת האצבע הקטנה שלי, ובזה שכרי.
תקשיב. אני כבר חושב, א', מדהים, 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 אבל יש לי רק שאלה אחת לגבי הסיפור עם
הדולפינים. רגע, סליחה.
רגע, שנייה, אבל מגיע לי שאלה.
סליחה.
איך, מה התחיל את התהליך? מה התחיל את סימני השאלה שלך מאותם 30 מילים או 300 מילה בעיתון? מה התחיל את זה?
לא, הייתה הדלפה של אחד מאנשי התעשיות הביטחוניות בארץ, ש... אמר לי משהו שאיתו לא יכולתי לא להקיא ולא לבלוע. זאת אומרת, לא היה לי תקציב, לא היה לי הוכחות, ומצד שני לא יכולתי לעזוב את הסיפור הזה כי הוא נשמע לי מדהים מדי. וכשאמרתי לך 16 שנים, בדרך היו שלבים שבהם כבר לא האמנתי בסיפור, אחרי שהוצאתי כמויות אדירות של כסף, של כוח אדם, של זמן, לא הצלחתי שום דבר. והייתה לי תחושה שהיא בכלל הוליכה שולל את כולן, ושהיא אולי עם name dropper. ובסופו של דבר, דווקא מתוך המשבר שבו השארתי מבט אל מול המשבר ואמרתי, יכול להיות שהולכתי שולל, כי הולכתי שולל, דווקא בגלל שלא היססתי להודות בכישלון, אז בסופו של דבר, לך שהסתבר שכל הפרטים האבסורדים, המטורפים שאי אפשר היה להאמין בהם, אכן נכונים, אז זו תחושה אחרת לגמרי. אבל ההיסוס היה כתוצאה מהדלפה ראשונית, שפשוט לא הייתה, לא לובטה בהוכחות. אבל היא פנתה לסקרנות הטבעית שלי. ואחר כך לימים, הדברים התחברו גם לעקרונות האלה בחשיבה היצירתית שייחדנו להם את עיקר הזמן היום. עם זאת, הבטחתי לך סיום, אלא אם כן אתה תחליט שאנחנו לא מסיים.
סיום מאכזב.
נכון, נכון. ותראה איזה מבנה דרמטי של יש טלוויזיה שפתחנו עם פתיחה שלא אני שלטתי עליה, אתה אמרת, בוא הנה, אני רוצה ישר שאלה פרובוקטיבית, אתה מחרטט וכו', והנה אני משלים בסגנון הג'ודו, אני לוקח את התנועה שלך והופך אותה לעוד יותר חזקה.
נגדך.
כדי להראות לך מה קורה כשיש גבול ליצירתיות ויש גבול לשימוש בכלים. וזה סיפור שרק אני יודע אותו, ועכשיו גם אתה יודע אותו, וציבור המאזינים והצופים. אני הייתי, כפי שאתה יודע, או כפי שאמרתי גם מקודם, בקו הראשון, בגולני, במלחמת יום כיפור, בדבר שמאוד השפיע על חיי, לא דיברנו על זה היום. אבל היה טייס, טייס ישראלי שנפל בשבי בסוריה. והטייס הזה, מטבע הדברים, הונע כדרכם של הסורים, כפי שנהגו בטייסים ישראלים, עקות חשמל וכל מה שאתה רק רוצה, וכמובן בעינויים פסיכולוגיים, כי הם סיפרו לו שישראל הפסידה במלחמה, וישראל הושמדה בעצם. ובין אם הוא האמין או לא האמין, הדרך היחידה הציעו לו, אולי אתה מוכן ללכת ולהשמיץ את ישראל ברעיון, לא, לא, בעצם לא כל כך הציעו לו, די כפו עליו, שישמיץ את ישראל ברעיון טלוויזיה. והוא אמר שכן. ואני ראיתי את הרעיון הזה. ואתה רואה טייס ישראלי, מלח הארץ, משמיץ את ישראל, יורד עליה מכל כיוון אפשרי. ואתה מבין אותו, ואתה אומר, אין לו ברירה, הוא נמצא שם עם איזו חבורה של אכזריים, וגורל אומר וכדומה, אבל אתה, זה לא נעים. ואז בסוף, הם כנראה נתנו לו אפשרות בכל זאת בתמורה, למסור דש כדי להיות אנושיים, דש למשפחה שלו. ואז הוא אמר את המשפט הבא, אני מבקש למסור דש לאשתי ולילדים, וצפרו לסבתא. עכשיו, אמרתי, מאיפה, רק בשביל צופנו הצעירים שלא יודעים מה זה צפרו לסבתא, צפרו לסבתא זה ביטוי של סלנג מהתקופה שלי, והנה אני רואה שאתה גם אתה קצת רואה, קצת מכיר, צפרו לסבתא זה צפרו לסיפורים, הרי זה הדברים לא נכונים, זה סיפורי סבתא, מזה מגיע סיפורי סבתא, צפרו לסבתא. אמרתי, מאיפה האיש? מוקף על ידי חבורה של קלגסים שמענים אותו, שמאיימים על חייו, מצליח למצוא את הזיק היצירתי המדהים הזה, ולהגיד, ספרו לסבתא, ולהפוך את כל הבגידה שלו במדינה, ואת כל ההשמצות, לחוכה ויתלולה, כשהסורים לא יכולים לתפוס אותו, כי הם לא מכירים את הביטוי הזה. אני מסיר את כובע הפלדה שלי, ומצדיע לו בהערצה רבה, ואני בגיל שבו אני לא מעריץ אף אחד, אבל אותו כן, ואני לא יודע מי זה, ולא יודע מה השם שלו, אבל זאת יצירתיות שאני לא יודע איך ללמד, אבל אני מעריץ.
זה הזכיר לי, ברשותך, אני חייב את הסיפור ששני יהודים רצו ללכת לברית המועצות הקומוניסטית, והם שמעו סיפורים, זה כן טוב, זה לא טוב. אמר אחד, אני אעבור לברית המועצות, ואני אשלח לך מכתב משם, איך שם. אמר לו, אבל אולי יהיה איזשהו צנזורה. אומר, אל תדאג, אם הכל טוב, אני אכתוב לך בעת כחול. אם הכל לא טוב, אני אכתוב בעת אדום, פשוט מאוד. ואחרי באמת חודש הוא מקבל מכתב בית כחול, ואומר לו, הכל נהדר, והכל נפלא, וחבל על הזמן, ואיזה עושר, ואיזה סיפור. רק דבר אחד אין בברית המועצות, את אדום, או את אדומה. ואני באמת, נראה לי, אני הגעתי, ואני מכיר אותך הרבה זמן, וקראתי את הספר שלך לא פעם ולא פעמיים, ובאמת הייתה לי כל הזמן את התחושה שבסופו של דבר, אלה טכניקות שרק ברטרוספקטיבה, נועדו כדי לעשות קלסיפיקציה של רעיונות, אבל אני באמת היום יותר ויותר חושב, ובוודאי בעקבות השיחה, שאתה לא תהיה, עוד פעם, כמו שאמרת, אתה לא תהיה לאונרדו דה וינצ'י, ולא תהיה תומאס אדיסון, שהיה אחד אנשי העסקים הגרועים אי פעם, אבל אתה כן תהיה גרסה יותר משודרגת שלך, ואם תתאמן על לנסות לחשוב על הדברים, יכול להיות שתבוא עם משהו, כי רוב האנשים, וזה משפט שאתה מכיר ואני מכיר, הדרך לבוא עם רעיון טוב, זה לבוא עם הרבה רעיונות. הדרך לבוא עם הרעיון יצירתי, זה לבוא עם הרבה רעיונות. הרב סאקס, הרב של אנגליה, אמר לפני כמה זמן שמישהו ראיין אותו בפודקאסט, ואמר לו, הרב סאקס, עברתי אחרי הסיבי שלך, האם אי פעם נכשלת בחיים שלך? אמר לו הרב סאקס, כל החיים שלי זה כישלון, אחד גדול. אני פשוט ההגדרה של צ'רצ'י להצלחה. אני רץ מכישלון לכישלון מבלי לאבד את ההתלהבות. ואני חושב שאולי זה איזשהו מסר אופטימי. תנסה, ותנסה, ותנסה, ותנסה לחשוב, ופעם בי יבוא משהו, ופעם בי תסתכל על זה בצורה שונה יותר, וכבר ככה הרווחנו. אתה מסכים עם ה...
הכוח של הכישלון, הייתי מוסיף למה שאמרת, זה לא סתם לרוץ מכישלון לכישלון. זה לצמצם על ידי הכישלונות האלה את הדרך ואת המרחק להצלחה, כי אתה כבר יודע מה לא לנסות. וברגע שכוחו של כישלון, זה משהו בתרבות הארגונית, למשל במוסד, הרי אמרתי לך שעסקתי בהרבה מאוד סרטים על המוסד, אז חלק מהעיקרון של המוסד הישראלי והייחוד שלו, בעובדה שהוא הפך להיות אגדה בעיני שירותים חשאיים ואחרים, זה בגלל היחס שלו לכישלון. אתה לא רואה את מפקד ה-KGB לוקח סוכן שנכשל ומאדיר אותו. בישראל, הכישלון הוא כלי שאתה, במידה והאיש לא התרשל, אלא ניסה בחשב אחרת בצורה יצירתית ונכשל, אתה מחבק את הכישלון. כי בסופו של דבר, האיש שנכשל זה האיש שגם יכול לפרוץ דרכים בפעם הבאה שהוא ינסה לעשות מעשה בלתי שגרתי, ואז אין סתירה בין כישלון לבין מצוינות, אלא להפך גדול השלם מסך מרכיביו. אם מישהו יתרשל, חשב אחרת וטעה, תזרוק אותו מהארגון כי הוא יתרשל. אבל אם בשם הערך של חשיבה יצירתית, בשם הערך של יצירתיות, בשם הערך של פתרונות לא שגרתיים, הוא חשב אחרת וטעה, תחבק את הכישלון שלו. וזה דבר שאין לאף ארגון ביון אחר בעולם, חוץ מאשר המוסד. וחלק מסודות המוסד שאפשר לדבר עליהם, בלי לחתור כמובן חטאים ביטחוניים, זה אחד מהם. אני עשיתי הרבה על העקרונות האלה, זה לא העיקרון היחיד, אני אתן לך רק דוגמה קטנה, יפה יפייה. הרי מה זה לוחם מוסד? לוחם מוסד, זה לא סוכן מוסד, סוכן מוסד זה טעות, סוכן מוסד זה בדרך כלל מישהו שמגייסים אותו שהוא לא ישראלי. לוחם מוסד זה ישראלי. אז לוחם מוסד שתפקידו הוא לרמות, 99% מזמנו מוקדשים לרמאות מוכשרת. ככל שהוא רמה יותר טוב, הוא לוחם יותר טוב. ואז הוא צריך להגיע למפקד שלו ולתת קבלה של 14 שקל על מונית. נגיד שהוא נסע עם החבר שלו, אז כל אחד מהם יביא קבלה של 14 שקל. אם הם יעשו את זה, הם יעופו מהמוסד. אתה אומר, אבל אלה אנשים שהביאו הישגים מדהימים לביטחון מדינת ישראל.
ולפעמים מרמים במסגרת התפקיד שלהם במאות אלפים.
נכון, וברגע שהוא ירמה את המפקד שלו ב-14 שקל, הוא אף פעם מוסד. זה לא יאמן. אין חיה כזאת בשום מקום בעולם. אבל אלה הסטנדרטים של הלוחמים שלנו, שאני מניח שהם גאים בהם, אבל גם אני גאה בזה שאנחנו במדינה שיש לה שירות ביון כזה. וכשאתה מחבר עקרונות בלתי שגרתיים כאלה, שיש בהם גם אלמנט ערכי, זה לא יצירתיות for the sake of יצירתיות, אלא זה יצירתיות שהיא בשירות רעיונות ערך, אז אתה מקבל גם...
ירין? אז קודם כל אני מתנצל על איזושהי תקלה באינטרנט, אבל בסופו של דבר זה הרעיון. אולי באמת כישלון והצלחה, רק שנייה, הם שני הצדדים של לקיחת סיכון. ואם אתה יודע לקחת סיכון ולסד בתוצאות, אז אפשר לחבק, כמו שירין אמר, את הכישלון בדיוק כמו את ההצלחה. אבל אם אתה לא לוקח סיכון, אז אין שום סיכוי שגם תגיע למשהו. נכון, ירין?
גם, אבל יותר מזה. אתה משתמש בכוח הבעיה כדי למנף אותה. אתה משתמש, כפי שאמרנו בחשיבת הג'ודו, אתה רואה בבעיה הזדמנות, זה אחת הסיסמאות של כל מיני יועצים ארגוניים, אני לא מזלזל בזה. אני רק אומר שאפשר לעשות את זה בצורה שיטתית. במקום לחכות לבעיה, תיצור בעיה. תיצור בעיה ותאלץ את עצמך לחשוב אחרת. או תהיה ערני להקשרים נוספים מעבר להקשר הצפוי. אני אתן לך דוגמה אישית בעניין הקורונה, הרי דיברנו פה בלי סוף זמן, בלי להגיד את המילה קורונה, ופטור בלא כלום אי אפשר, אז הנה לך דוגמה. כדי לדבר עם הנכדים שלי, לקחתי את אזופוס, את משלי אזופוס, ואת לה פונטן ואת קרילוב, עשיתי מהם איזו קומבינציה, והתחלתי לספר להם סיפורים, עם פרטים חופשיים, לא בהכרח נאמנים למקור. גיליתי בעצמי איזה כושר משחק לילדים בני 5-8, בצורה חופשית לחלוטין, ובעיקר בנמשלים, בלקח, מוסר השכל, במקום ללכת למוסר השכל הצפוי, אז הרשיתי לעצמי להתפרע. הרשיתי לעצמי לא תמיד להיות פוליטיקלי קורקט. וכך היה. והסתבר שזה תפס טוב אותם, ותפס טוב את הבת שלי, ששלחה את זה לקבוצת אמהות אחרות, וזה התחיל להיות ויראלי שם בכל קריאת אונו, ואחר כך איזה קבוצה של 50 מכוננים, ילדים שלחו להם את זה, והתחיל להיות חגיגה. ופתאום, מכוונת מכוון של שלושה נכדים, זה הכל. וקודם כל, הדרך הטובה ביותר ללמוד זה ללמד, כי ככה בצורה הזאת, בגלל שהייתי צריך כל יום לייצר שלושה משלים, הייתי צריך ללמוד, ואז זה גם לימד אותי. ואז מתוך שלא לשמע, בא לשמע. אבל יותר מזה, פתאום זה הפך להיות מוקצן, ואז פתאום אנשים התחילו להגיד, יש בזה ערך עצום, אולי יצרת פה איזה ערוץ חדש לילדים, ערוץ חינוכי דרך משלים, דרך משלים שגם מפעילים את הילדים, אומרים להם מה לחשוב. היום הגיעה אליי הצעה, להיכנס לאולפן, להקליט משהו שיכנס לפייסבוק, ערוץ פייסבוק של משלים לילדים, ופתאום נוצר מוצר. עכשיו, אני לא באתי והפכתי את ילדיי לממוסחרים, או השתמשתי בהם כדי למסחר. ובינתיים גם לא הרווחתי גרוש, וגם לא בטוח שאני ארוויח. אבל זה שפתאום, משלושה ילדים זה הפך להיות דרך ההקצנה, פתאום למשהו אחר לגמרי. אתה, רואי, אפרופו מה שהתחלת איתו, תגיד, ירין, אתה ממציא את העבר. למה? קרה לך מה שקראת, קרה לך, בגלל שאתה יצירתי, אז כבר אתה ממנף את זה, ואתה קורא לזה הקצנה. אני אומר נכון במקרה הזה, אבל מי שמאמן את עצמו ביצירת הקשרים חדשים ובשבירת קיבעונות ישנים, יכול להשתמש בכלים האלה קדימה ואחורה, זאת אומרת גם לעבר וגם לעתיד וגם כמובן להווה כדי לפתור בעיות יסוד, כי הוא מאומן פשוט, זה כמו שרירים. איך לא חשבתי על זה קודם, זה שם שהיה מחליף את השם שלי, של הסדנה שלי שנקראת הבלתי אפשרי אפשרי, וגם את הספר הבא שאני הולך לכתוב שיקרא הקלות הבלתי נסבלת של הפתרון, איך לא חשבתי על זה קודם, זה בדיוק החוכמה של לאחר מעשה, שאפשר להשיג אותה כדי שתהיה גם לפני מעשה.
אינשאללה. ירין כימור, זה כיף לי כל כך במסגרת הרעיונות האלה, שאני מכיר ואפילו חבר של אנשים כל כך, כל כך, כל כך מוכשרים, אני לא יודע לגבי אם אני מסכים או לא מסכים, אבל בוודאי אחד עם דבר אחד אני מסכים. אנשים שעושים ויוצרים וחושבים וכותבים, מזה יוצא תמיד משהו טוב. אם לא עכשיו, אז בנגזרת השנייה ובנגזרת השלישית. ואני חושב שהאנשים שאני מכיר בהקשרים האלה ובמעגלים האלה, הם אנשים שיש להם עשייה בלתי רגילה ומעוררת השראה והערכה. אז כל כך תודה רבה שהסכמת לבוא ולהתארח. ואני מקווה שהקורונה נצא ממנה עם רעיונות חדשים וערוצים חדשים ומשלים חדשים ועם ערכים יותר טובים. ירין כימור, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה לך, ואני קורא לקורונה זמן של חשבון נפש בלי חשבון.
תודה רבה ירין כימור ולהתראות. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.